בבא קמא, דף קט"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה שישית מלמעלה, במילים, אם אמר לו. אחד הולך עם חבית יין, רואה את חברו איך שיש לו חבית דבש, שמתחילה להישבר והדבש הולך להישפך. והדבש יקר הרבה יותר מהיין שיש לו. והוא הלך, שפך את היין שלו, בשביל להציל את הדבש של חברו. חברו לא ביקש ממנו שום דבר. אבל לא יכול לדרוש עכשיו מחברו, הצלתי לך את הדבש, שפכתי את היין, תשלם לי על היין. לא, אלא חברו משלם לו על שכירות של החבית, וכמה שאדם לוקח בשביל לעשות את המלאכה הזאת, אבל הוא לא צריך לשלם לו על היין שהוא הפסיד. אבל אם אמר לו, לפני שהוא שפך את היין, אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, אם אני אשפוך את היין שלי, אתה תשלם לי על זה? והוא אמר לו, כן, חייב ליתן לו וכולי. שואלת הגמרא, למה? למה אם הוא אמר לו, שהוא ישלם את היין, חייב לתת לו. עמי ונימה לי, בעל הדבש, יאמר לבעל היין, משתה אני בך. לא התכוונתי באמת לתת לך דמי היין. מי לא טניה, וכי לא שנינו ברייטה שאפשר לטעון טענה כזאת? ברייטה מאוד מופלאה. הרי שהיה בורח מבית האסורים. תפסו בן אדם שלא כדין וחבשו אותו בבית הסוהר, והוא הצליח לברוח. עכשיו הוא חייב מהר לעבור נער לפני שיתפסו אותו. והייתה מעבורת לפניו, ספינה רחבה עומדת שם, והוא יכול לעבור דרך הספינה הזאת, רק צריך לשלם. ואמר לו לבעל המעבורת, כנראה הוא לא הסכים לקבל סכום נמוך, סכום רגיל, הוא היה חייב להבטיח לו סכום גבוה הרבה יותר, טול דינר, שזה יותר משכרו, ועברני את הנער. אז אחרי שהוא העביר אותו את הנער, הוא משלם לו כמה שהבעל המעבורת היה לוקח מכל בן אדם, ולא לשלם לו את הסכום הגבוה יותר. אין לו אלא שכרו. על מה רואים מכאן? הבורח אמר לי, יכול לטעון לבעל הספינה, משתה אני בך, כדי שתקיים את החובה שלך להציל את הבן אדם. ההכנה מגם כאן, למה לי בעל הדבש, יכול לומר לבעל היין, משתה אני בך, כדי שתקיים את החובה להציל את הדבש. דוחה הגמרא, זה לא דומה. כאן הבן אדם מפסיד את היין. הלא דמי אלא לסייפה, זה דומה לחלק השני של הברייתא. ואם אמר לו טול דינר זה בשכרך ואווירני, נותן לו שכרו מושלם. מה שונה כאן? מה ישנה רישנה או מה ישנה סייפה? למה במקרה שאומר לו דינר זה בשכרך, הוא צריך לשלם לו את שכרו משולם? אמר רמי בר חמא, מדובר פה לא רק שהוא שינה את הלשון, אלא שבעל המעבורת הוא צייד, שדג דגים, השולה דגים מן הים, ואמר לי לבורח, הפסדתני קברי בזוזה, בזמן שהצלתי אותך, הפסדתי דגים בשווי דינר שהייתי יכול לדוג, ולכן אתה צריך לשלם לי את הדינר הזה, אתה לא יכול לטעון משתה אני בך. גם במשנה, מכיוון שההפסד של בעל היין ששפך את היין בשביל להציל את הדבש, ניכר ההפסד שלו, לכן בעל הדבש לא יכול לומר לו משתה אני בך. כמו שאמרנו לגבי דבש ויין, יש גם לגבי חמור יקר וחמור זול במשנה. שטף נער חמורו וחמור חברו. החמור שלו זול, יפה מנה, 100 זוז, ושל חברו יפה 200 זוז וכולי. אז גם שם, אם היה צריך להציל, אי אפשר להציל כאן את שני החמורים, אלא כדאי יותר להתאמץ להציל אחד מהם. אז אם שניהם חושבים, או שאחד מהם שהוא יותר מסוגל להציל חמור, חושב לעצמו, למה אני אציל את החמור הזול שלי? אני פה אציל את החמור היקר של חברי. והוא הציל את החמור היקר של חברו, אבל הוא לא אמר לו מראש, אם אני מציל את החמור שלך, אתה תשלם לי שכר החמור שלי שאני מפסיד אותו. הוא עשה את זה על דעת עצמו. אז בעל החמור היקר לא חייב להשלים לבעל החמור הזול את החמור שלו, בגלל שהוא הציל את החמור היקר ולא את החמור הזול, כי הוא לא ביקש ממנו. אבל אם הוא אמר לו מפורש, אני אציל את שלך ואתה תשלם לי את החמור שלי, והוא הסכים, הוא אמר לו, תראה, אני עכשיו יש לי אפשרות להציל חמור אחד. אני יכול להציל את החמור שלך, אבל אתה תשלם לי את החמור שלי שהייתי יכול להציל. אם הוא אמר לו שהוא מסכים, אז הוא יהיה חייב לתת לו. נשאלת השאלה, מה הוסיפה המשנה בחלק הזה, מה שהיא לא אמרה לגבי יין ודבש? אומרת הגמרא, הוא צריך, היו צריכים להשמיע את שני המקרים, גם לגבי יין ודבש, וגם לגבי חמור זול וחמור יקר. וישמינן כמה את הימים מחדשים רק לגבי יין ודבש, שאם הוא שפך את היין לצורך הדבש, אז אם הוא לא אמר לו מראש שהוא ישלם לו את היין, אז הוא משלם לו רק שכרו, ואם הוא אמר לו מראש שהוא ישלם לו את היין, הוא חייב להשלים לו את היין. הייתי אומר, ההתם הוא דכי פירש. אם הוא פירש, הוא ייתן לו דמי יינו, יהיב לדמי כולי, הוא צריך לתת לו דמי כל היין, משום די בידיים כפסיד. בעל היין שפך את היין שלו בידיים לצורך בעל הדבש, אז הוא צריך להשלים לו את זה, כי הוא שפך את זה בשביל טובת בעל הדבש. אבל אחר כשהוא עזב את החמור שלו והציל את חמור חברו, דממילא הוא מפסיד את החמור שלו ולא בידיים. החמור שלו פשוט נסחף לנהר. אז אולי נאמן אומר שגם אם הוא יתנה איתו, שהוא ישלם לו על החמור שלו, אם הוא יציל את החמור היקר, אין לו אלא שכרו, והוא לא יצטרך לשלם לו את החמור הזול. לכן צריך לחדש שכן, אם הוא אמר מפורש, כשהוא ישלם לו את דמי החמור שלו, צריך לשלם לו. אז אולי היה מספיק שיביאו את רק את הדין של חמורים. אומרת הגמרא, לא, זה לא היה מספיק. והיא השמינן, סעיפה, אם מתן היה משמיע לנו רק את הדין של שני חמורים, הייתי אומר, הכה הוא, דווקא כאן לגבי חמורים, דבסתמה, כשהוא לא יתנה איתו שישלם לו את החמור, אין לו אלא שכרו, הוא לא צריך לשלם לו. משום דממילא הוא הפסיד את החמור, והוא לא הפסיד אותו בידיים, אלא החמור שלו נסחף מעצמו. אבל הטעם לגבי זה ששפך את היין כדי להציל את הדבש של חברו, דבידיים הוא הפסיד את היין. אימא, הייתי אומר שאפילו בסתם, בלי שהוא יתנה איתו, תשלם לי את היין. בעל הדבש יצטרך לשלם, ויעיב לדמי כולי, יצטרך לשלם לו את כל דמי היין שהוא שפך. צריכה לכן, המשנה הייתה צריכה לחדש, שגם במקרה הזה, אם הוא לא יתנה איתו מפורש, הוא לא צריך לתת לו דמי כל היין. מביאה הגמרא באמיני רב כהנא מרב, הוא שאל אותו שאלה, אם בעל החמור הזול ירד להציל את החמור היקר, והוא אמר לו, תראה, אני הולך להציל את החמור שלך שהוא שווה 200 זוז, אבל אתה תשלם לי את ה-100 זוז של החמור שלי. והוא הסכים, הלך להציל את החמור היקר של חברו והצליח. ועלה החמור הזול שלו מאליו, מהו? האם חברו בעל החמור היקר, שהוא בעל החמור הזול הציל לו את החמור, על תנאי שהוא ישלם לו את החמור הזול שלו, האם הוא יצטרך עדיין לשלם? או לא? אמר לי רב, הוא יצטרך לשלם, כאילו חמורו מת. למה? כי הוא הפקיר את חמורו. ומשמיים רחימו עליו, משמיים ריחמו עליו, והעלו לו את חמורו. הוא התאמץ בשביל השני להציל את החמור של חברו, משמיים ריחמו עליו והצילו את החמור שלו, אבל הוא זוכה מההפקר בחמור של עצמו. מביאה הגמרא כי הד רב ספרה, רב ספרה פעם היה בשיירה, הווקאזיל בשיירתה. לבינו ההוא ארי, ליווה אותם איזה אריה שהיה שומר על הבהמות שלהם מחיות וגזלנים. והמנהג היה שכל ליליה כשדר ליחם עד אחד מניו. כל לילה אחד מהם היה שולח לאריה את החמור שלו כדי שיהיה לו מה לאכול וישמור עליהם. וכאחי לאריה היה אוכל. כמעט אז אם נדר רב ספרה, כשהגיע היום של רב ספרה, יותר נכון הלילה של רב ספרה, לשלוח את החמור שלו, שדר ליחם ריה ולא אכלי. הוא שלח את החמור לאריה ואריה לא אכל את החמור של רב ספרה. קדים רב ספרה וזכה בי. רב ספרה קדם וזכה בחמור שלו שהיה הפקר, לפני שמישהו אחר החזיק בחמור הזה. אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, למה ללמזכה בי? למה רב ספרה היה צריך לזכות בחמור? נהי דחי הפקרי, הדת הדאריה הפקרי. כשהוא הפקיר את החמור שלו, זה היה על דעת לתת את זה למאכל האריה, הדת הדאריה הפקרי. הדת הדכול אלמן לא הפקרי. הוא לא הפקיר את החמור בשביל כולם. אמר לרבינה, נכון, באמת רב ספרה לא היה חייב לזכות בחמור, אלא מה שהוא זכה בו זה לרב חד, מילתא ודעבד, שלא יהיה אף אחד שיערער בדבר. ומזה שלא נתן רב ספרה בלילה שלאחריו את החמור, משמע שהוא קיים את התנאי במה שהוא הפקיר את החמור. אותו דבר גם כאן, כיוון שהוא הניח את החמור, שיכול להיות שהחמור שלו יטבע בזמן שהוא מציל את החמור של חברו היקר יותר, בזה הוא קיים את התנאי, ולכן חברו שהצילו לו את החמור היקר יצטרך לשלם את דמי החמור הזול. באמיני רב מרבי, רב שאל שאלה את רבי, אם הוא יתנה, אם בעל החמור היקר, תראה, אני עוזב את החמור הזול שלי, מציל את החמור היקר שלך, אתה תשלם לי את החמור הזול שלי? והוא אמר לו כן. וירד להציל ולא הציל, הוא לא הצליח להציל, וגם החמור של המציל טבע. מהו? האם בעל החמור היקר צריך לשלם לפחות את דמי החמור הזול? כי הבן אדם הפסיד את החמור בשביל להציל את החמור שלו. אמר לו רבי לרב, וזו שאלה. השאלה ששאלת היא שאלה גדולה. אני אגיד לך תשובה. אין לו אלא שכרו. צריך בעל החמור היקר לשלם שכר לבעל החמור הזול על מה שהוא יתאמץ בשבילו, כמו שמשלמים לכל פועל. הייתי ואי, אז הוא שאל אותו, הרי כתוב, הסוחר את הפועל, להביא כרוב ודורמסקנין, יש מבארים שזה כמובן לשזיפים, לצורך רפואת חולה. והלך הפועל והביא את הדברים האלה, וכשהוא חזר, הוא מצא שהחולה מת, או שעברי, כבר לא צריך את זה. נותן לו שכרו משלם, אותו דבר גם כאן, שיכול להציל ולא הציל, ייטול כל מה שפסק איתו, למרות שלא הצליח לעלות את החמור. אמר לי, אז הוא השיב לו, מי דמי וכי זה דומה? הטעם מביא שליח שליחותי, שם כשהוא הביא את מה שצריך הוא באמת הביא. אף על פי שכעת הבן אדם כבר לא צריך את זה כי הוא כבר לא חולה. אבל האחר שהוא ירד להציל את החמור והוא לא הציל, לא אביא את שליח שליחותי, הוא לא עשה את שליחותו, לכן אין לו אלא שכרו, אבל לא צריך לשלם לו את מה שיתנו איתו, את החמור שלו הזול ששווה מנה. תנו רבנן ברייתא, שיירה שהייתה מהלכת במדבר ועמדו עליהם גזלנים, עמד עליה גייס לתורפה לגזול אותם. הם באו רק לקחת מהם כסף והם התפשרו ביניהם על איזשהו סכום, מה אתם צריכים לגזול? בואו קחו מאיתנו סכום ונתפשר בינינו. אז מכיוון שיש כאן רק סכנת ממון, מחשבים את התשלום לפי ממון, כל אחד לפי יושרו. מכיוון שאין כאן סכנת נפשות, אין מחשבים לפי נפשות, לא כל אחד משלם בשווה עבור הנפש שלו. ואם שכרו מורה דרך, תייר ההולך לפניהם, אז הם מחשבים את התשלום אף לפי נפשות. סכום שווה עבור נפשו. למה? כי כאן גם יש סכנת נפשות, אם לא יהיה להם מורה דרך, אם הם יטעו במדבר. ולא ישנו בכל זה ממנהג החמרין, מנהיגי החמורים, אם נהגו לתת למורה דרך לפי נפשות או לפי ממון, עושים לפי המנהג. ורשאין החמרים להתנות ביניהם, אלה שהולכים ושומרים את החמורים שלהם, הולכים את החמורים שלהם, אז הם כולם מוסרים את נפשם לשמור על החמורים, כי לכל אחד כאן יש חמורים. אז הם יכולים להתנות ביניהם שכל מי שיובד לו חמורו, אז כולם יעמידו לו חמור אחר. כי כשאין לו חמור, הוא לא מוסר נפש ביחד עם כולם להציל. ומי שאיבד את החמור שלו בפשיעה, זה נקרא קוסיה, אין מעמידים לו חמור אחר. ורק אם הוא איבד את חמורו שלא בקוסיה, שלא בפשיעה, אז מעמידים לו. ואם הוא איבד את החמור ואמר, תנו לי דמי חמור, הוא איבד לא בפשיעה. אמר, טוב, אני לא, אל תתנו לי חמור, תשלמו לי דמי חמור, ואני מתחייב שאני אשמור גם שאין לי חמור, אין שומעין לו. כי הטבע של האדם, שאם יש לו גם חמור, הוא יותר מוסר את הנפש לשמור איתם ביחד מהחיות והגזלנים. שאתה גמר פשיטה, פשוט שהוא לא יכול לטעון ככה, שיתנו לו כסף והוא ישמור. כי הטבע הוא שבן אדם שומר, כשיש לו חמור יותר, מתרץ את הגמרא לא צריך דעית לחמרה אחרינה. דובר כאן שיש לו חמור אחד, רק שנאבד לו חמור השני. מה עוד את אימה? אנחנו היינו אולי אומרים, עד הרבה, אם יש לו חמור אחד, עדיף שלא יקנה עוד חמור. הקמין תרלי, הוא לכאורה יכול לשמור על חמור אחד יותר טוב, על שני חמורים אולי הוא לא יכול לשמור. כמה שמלן, לכן משמיעים לנו, שכל שכן עכשיו, כשיש לו שני חמורים, הוא יותר ימסור נפש לשמור עליהם. שני, נתירות עד אחד, שמירה של חמור אחד שונה, מנתירות עד ויתרי, משמירה של שני חמורים, שאז שומרים יותר. תנו רבנן ברייתא, ספינה שהייתה מהלכת בים, ועמד עליה רוח שערה נחשול לתובעה. ולכן היו צריכים להקל מהמסע. הקלו ממסעה שלא תטבע. מחשבים כמה משקל צריך להשליך, מחלקים את זה בין כולם לפי משקל, לפי מסוי. אם אחד השליך 100 ליטרין זהב, יכול אחר להשליך כנגד זה 100 ליטרין ברזל, אפילו שזה שווה פחות. ואין מחשבים לפי השווי של הממון של כל אחד. ולא ישנו ממנהג הספנים. אם נהגו לחשב לפי ממון או כל מנהג אחר, לא ישנו ממנהגם. זה הולך לפי המנהג של הספנים. ורשאין הספנים להתנות ביניהם, שכל מי שעבדה לו ספינה, יעמידו לו כולם ספינה אחרת. ואם יתנו כך, אם יתנו תנאי כזה, אז אם עבדה לו הספינה בקוסיה, הכוונה בפשיעה, אין מעמידים לו ספינה אחרת. ורק אם היא עבדה שלא בפשיעה, שלא בקוסיה, מעמידים לו. ואם פירש למקום מסוכן, אם הוליך את הספינה שלו למקום מסוכן, שאין הספינות הולכים בו והספינה שלו טבעה, אין מעמידים לו ספינה אחרת. שואלת אם מה פשיטה? הרי כבר אמרנו שאם הוא פשע אין מעמידים לו ספינה אחרת, אז מה הפשיעה הזאת שונה? תרצת הגמרא, לא צריכה, הברייתא הייתה צריכה לחדש, באופן כזה שזה לא הייתה פשיעה גמורה, שהוא הוליך את הספינה במקום שתמיד רגיל להוליך, רק מה יש הבדל? בניסן, שהנער גדל מאפשרת הגשמים והשלגים, אז הנער הוא יותר עמוק, אז נוהגים הספנים להרחיק את הספינה מלא שיעור חבל משפת הנער לתוך המים, מרחק אחד אשלה, ובתשרי, שאז יש פחות מים בנער, אז הספנים לא יכולים כל כך להתקרב לחוף, כי הספינה נוגעת בקרקעית הנער, אז הם מתרחקים שיעור שני חבלים משפת הנער, מרחק יתרי אשלי, והוא כאזיל ביום הניסן, בימי ניסן שהמים מרובים, הוא התרחק למקום שבדרך כלל מתרחקים בחודש תשרי, שאין הרבה מים, אבל עכשיו שיש כן הרבה מים, אז היה שם גלים והטביעו את הספינה שלו. מה עוד אתם? אני הייתי אומר שהוא נחשב אנוס משום דדיו שנקית ואזיל. הוא נסע במקום שהוא רגיל לסע שם בימי תשרי. אולי לא נחשיב אותו כמו שזה היה בפשיעה, כמה שמלן שזה נחשב פושע והוא לא מקבל ספינה אחרת. תנו רבנן ברייטה, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גייס, עמדו עליהם גזלנים, וטרפה, גזלו אותם, ועמד אחד מהם והציל מהגזלנים. אז הוא הציל לאמצע, כל אחד מכיר את חפצה ולוקח את החפצים שלו. ואם מראש זה שהלך להציל אמר להם, אני אציל לעצמי והם שתקו, אז הוא זכה במה שהוא הציל לעצמו. כך אומרת הברייתא. באיזה מקרה הברייתא מדברת? איך היא דמי? אם מדובר שהבעלים די יכול להציל, הוא היה יכול להציל לבד, מי ביקש ממך להציל את של כולם? אז אפילו סייפה נמי, שהוא אמר שהוא מציל לעצמו, גם כן הדין צריך להיות שהוא הציל לאמצע, כי הבעלים לא התייאשו. וזה שאמר שהוא מציל רק בשביל עצמו, הוא נחשב גזלן. ואם מדובר כאן שהם לא היו יכולים, זה לא יכול, הם לא היו יכולים לבד להציל, אז אפילו ברישה, בחלק הראשון נמי, שהוא לא אמר כלום, שיזכה בחפץ לעצמו, כי הבעלים ודאי התייאשו מהחפץ שלהם, מתרץ את הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רמי בר חמה, מדובר פה גם אם הבעלים יכולים להציל וגם אם לא. ואחה, בשותפין עסקינן, הם כולם שותפים בחפץ הגזול. וכגון במקום כזה שהחפץ עומד להאבד, יכול אחד השותפים לחלוק, להתחלק מהשותפות, לומר אני רוצה לקחת את החלק שלי בשותפות, אפילו שלא לדעת שאר השותפים. שותף חולק במקום כזה שלא לדעת חברו. אפילו אם שותפו מתנגד, אני לא רוצה לעשות פה חלוקה, בכל זאת, מכיוון שכאן זה מצב שהחפץ של השותפות עומד להאבד, יכולים, אחד מהם יכול לומר, אני לוקח את החלק שלי בשותפות. אז אם הוא אמר שהוא מציל לעצמו, בזה הוא חילק את עצמו, לקח לעצמו את החלק של השותפות, פליג, אז הוא מעכב לעצמו את החלק שלו בשותפות. אבל אם הוא לא אמר שהוא מציל לעצמו, אז הם נשארים שותפים. לא פליג, אז הוא מציל בשביל כולם. כך הדרך של שותף לתרוח בשביל כל אלה ששותפים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב אמר, מדובר שהבעלים לא יכולים להציל. והאחה, המציל היה פועל של בני השיירה, בפועלים עסקינן. וכמו דבריו של רב, דאמר רב, פועל שקיבל על עצמו לעבוד כל היום, יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וכמה דלא הדר בי, כל זמן שהוא לא חזר בו, כי ברשותי די בעל הבית דמי, הוא כאילו ברשותו של בעל הבית. ומה שהוא זוכה, הוא זוכה לבעל הבית. אבל כאן, כשהוא אומר שהוא מציל לעצמו, בעצם הוא מבטל את עצמו מלהיות פועל, והוא חוזר בו ממלאכתו, ולכן הוא זוכה לעצמו, כי הרי החפץ הופך להיות מופקר, כי הם הרי לא יכולים להציל אותו. וכי הדר בי, זה שפועל יכול לחזור בו, ולומר שהוא לא רוצה יותר להיות פועל, זה לא בגלל שעד עכשיו הוא לא היה ברשות בעל הבית, וכל מה שהוא זכה, הוא לא זכה לבעל הבית, אלא עד עכשיו הוא כן היה פועל. רק מה שנתנו לו לחזור בו, תמה אחרינה הוא, זה בגלל גזרת הכתוב, דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. אין דבר כזה שיהודי הופך להיות עבד של מישהו אחר, לא עבדים לעבדים, לכן פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, כי אם לא הוא נחשב כמו עבד. בכל אופן, זה תירוץ שני, שמדובר כאן בפועלים, שאם הוא אומר שהוא מציל לעצמו, אז בעצם הוא מבטל את עצמו מלהיות פועל שלהם, אז הוא יכול לזכות, כי מדובר כאן שכולם פה התייאשו, כי הם לא היו יכולים להציל את זה בעצמם. רב אשי אמר תירוץ שלישי, מדובר, כמו שאמרנו בהתחלה, בסתם אדם מבני השיירה שבא להציל, ובשיכול הבעלים להציל, אבל רק על ידי הדחק. ולכן, אם גלי דעתי, גילה דעתו ואמר שמציל לעצמו, וכולם שמעו ושתקו, אז הבעלים גילו בדעתם שהם התייאשו מהחפצים, והם לא רוצים למסור נפש בשביל להציל אותם, ולכן הוא זכה בחפצים האלה לעצמו. אבל אם הוא לא גל לדעתי, אם הוא לא אמר להם אני זוכה הכל לעצמי, יכול להיות שהם אמרו טוב, תודה רבה, איזה אדם טוב אתה שאתה מציל בשבילנו. ולכן הוא זכה בחפצים לאמצע לבעליהם, כי הם לא התייאשו, אם הוא לא היה אומר שהוא מציל, הם היו הולכים אולי להציל. אומרת המשנה, הגוזל שדה מחברו, ובאו גזלנים וגזלו את השדה הגזולה מהגזלן, נטלו המסיקין. אם הם גזלו גם קרקעות של אחרים, אז זה מכת מדינה היא, אז הגזלן אומר לו, לבעל הקרקע, הרי שלך לפניך. גם אם הקרקע הייתה אצלך, היא הייתה נגזלת. אבל אם באו הגזלנים אחמת הגזלן, חייב הגזלן להעמיד לבעלים, להעמיד לו שדה אחר, כי בגלל שהוא גזל את הקרקע, לכן באו וגזלו כעת את הקרקע מהגזלן. מה זה מסיקין? הכוונה גזלנים. יש כאלה שגורסים מציקין. והכוונה לגזלנים. אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני נטלו המסיקין, לא משתבש? אפשר לבאר את זה, שזה הכוונה גזלנים. וגם מנדטני, מי שהנוסח שלו במשנה זה נטלו המציקין, גם לא משתבש, גם אפשר לפרש את זה על גזלנים. מנדטני, מציקין, למה זה לא משתבש? דכתיב, הפסוק אומר, במצור ובמצוק, שזה לשון צער, הגזלנים מצערים את הבריות. מנדטני, מסיקין לא משתבש, דכתיב על סוג של הרבה, כתוב, כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. מה הכוונה צלצל? התרגום מתרגמין, אני יחסניני סקאה. ההרבה, רואים שהרבה נקרא סקאה, והרבה הוא גזלן, הוא גוזל תבועות של השדות של בני אדם, לכן גם גזלנים נקראים מסיקין. בכל אופן אמרנו שאם גזלן גזל שדה, ובאו גזלנים וגזלו אותה ממנו, אם הם באו מחמתו, מחמת הגזלן, חייב הגזלן לשלם לבעל הקרקע. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה זה מדובר. אילם הדאנסו לארי דידי, הם גזלו את הקרקעות של הגזלן, ולא אנסו הוא כולי הרעתה, הם לא גזלו גם קרקעות של אחרים. המראי ששם התמינה, כבר ראינו את זה מהחלק הראשון במשנה, שכתוב אם מכת מדינה היא, אז אומר לו הרי שלך לפניך וכולי. אם הם גזלו שדות של אחרים, אז הגזלן יכול לומר לבעלים, מה לעשות, גם אם אני לא הייתי גוזל את זה, אלא המסיקים היו לוקחים את זה ממך. משמע, שאם לא שזה מכת מדינה, אלא לקחו רק את הקרקע של אותו גזלן, הוא לא יכול לומר את זה והוא חייב לשלם. מתרץ הגמרא לא צריכה, ההמשך של המשנה לא יצריכים לחדש, אלא באופן דאחווי אחוויי, הוא שמע מבית המלך שרוצים לגזול שדות, והוא הראה את השדה הזאת לשליחי המלך, ואמר להם ליטול אותה. חידשה המשנה שגם באופן הזה חייב לשלם. לישנה אחרינה, יש כאלה שאומרים לשון אחרת את התירוץ, הכה במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר, כגון דנסו העובדי כוכבים, הם אנסו והכריחו, עבדי כוכבים הכריחו את הגזלן שגזל את השדה ואמרו לי, אך וי ארעתי, תראה את כל הקרקעות שלך. והוא הלך ואך ויהו בעדיי, הוא הראה את השדה הגזולה כאילו היא שדה שלו. וחידשה המשנה שגם באופן הזה הוא חייב לשלם. עד כאן דף קופת זין.